ברוכים הבאים למבט התלמוד. שיעורנו היום שבועות דף חף זין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא לידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה בראש הדף, בראש דף חף זין. לפני כן, לשוליים, נמצא שם כותרת נושא. אנחנו מציינים עד עמוד ב' נשבע לבטל או לקיים את המצווה. המשנה, נשבע לבטל את המצווה ולא ביטל. אדם נשבע לא לנענע ארבעת המינים בסוכות והוא נענע אותם, אז הוא לא ביטל, פטור. הוא לא נחשב אחד שעבר על השבועה שלו. לקיים ולא קיים, פטור. בן אדם שנשבע לקיים מצווה והוא לא קיים את המצווה, הוא לא נחשב אחד שעבר על השבועה. זאת אומרת, השבועה לקיים את המצווה לא תפס. שהיה בדין שחייב, כדברי רבי יהודה בן בתרה, היה מקום לחשוב אחרת, כמו דעתו של רבי יהודה בן בתרה, שאדם שנשבע לקיים מצווה זה כן תופס, וממילא מי שנשבע לקיים מצווה לא קיים, לפי רבי יהודה בן בתרה, הוא עבר גם על שבועתו. אמר רבי יהודה בן בתרה, מה אם הרשות, דבר שהוא ניתן לבחירת אדם, שאינו מושבע עליו מעל סיני, הרי הוא חייב עליו. מצווה שהוא מושבע עליה מהר סיני אינו דין שחייב עליה, כלומר אם הוא נשבע על קיום מצווה ודאי שזה אמור להתפס. אמרו לא, אם עמוד בשבועת הרשות שכן עשה בעליו כהן, יש יותר סיכוי אצל דברים שהם לבחירת אדם להתפס בשבועה, כי אצל ענייני רשות יש גם תפיסת השבועה בצד החיובי וגם בצד השלילי. זאת אומרת, אדם נשבע לא לאכול, זה תופס. אם אדם נשבע לאכול, כאילו הפוך, גם זה תופס. תאמר בשבועת מצווה שלא עשה בעליו כהן, שאם נשבע לבטל ולא ביטל פטור. זה דבר שכולם מסכימים אליו, שמי שנשבע לבטל מצווה זה בכלל לא תופס. אז הם רואים שאצל מצוות הסיכוי, גם לפי רבי יהודה בן בתרה, הסיכוי להתפס בשבועה הם פחות. אז לכן החכמים בדעה, כמו ששבועה לבטל מצווה לא תופס, לא יכול להישבע נגד רצון השם, נגד רצון התורה, אז גם לקיים את המצווה הוא כבר מושבע ועומד, ולכן לפי דעתם של חכמים שבועה לקיים מצווה לא תופס. כעת יש לנו ברייתא שתופס כמה שורות טובות, כפי שאתם רואים במסגרת. יש גם צורת בית והוא מוסבר בשוליים תחת הכותרת מבנה עם השפיץ למעלה, יכול יהיה חייב, תלמוד לומר זה פטור. אבל במהלך הבריתה יהיה בית אחד הפוך, שם הכיוון יהיה הפוך, יכול יהיה פטור, תעמוד לומר, דחייב. הבריתה, תנו רבנן, יכול נשבע לבטל את המצווה ולא ביטל, הוא קיים את המצווה אחרי שהוא נשבע לבטלו, יהיה חייב. אם הוא מקיים את המצווה, אם הוא נחשב עובר על שבועתו, תעמוד לומר, להרע או להטיב. מה הטבה רשות? אף הרעה רשות. והדבר הזה יוסבר לכמן בגמרא, אבל בינתיים רק נאמר שכמו שהמילה להיטיב הוא בתחום דברים שהם ניתנים לבחירת אדם, כוונה רשות, גם הרעה צריך להיות בתחום דברים בדברי רשות ולא בתחום המצוות. אז לכן מה ש כתוב פה בפתיחה, יכול נשבע לבטל, לכאורה זה נקרא הרעה, הוא רוצה לבטל מצווה, זה במחשבה הראשונה אולי זה כלול בפסוק להרע, כלומר לבטל מצווה, אבל עונה הגמרא שכמו שלהיטיב, דהיינו הטבה, זה לא בתחום המצוות, גם הרעה אינו בתחום המצוות. עוד פעם, אנחנו אמרנו שלא הסברנו איך אנחנו יודעים שהטבה זה בתחום רשות ולא בתחום מצווה, זה אנחנו נצטרך לפרש אחר כך, אבל בתור נקודת הנחה ככה הם הדברים. נמשיך בברייתא. אוצי נשבע לבטל את המצווה ולא ביטל, שהוא פטור, יכול, המשפט הזה היא התוצאה ממה שאמרנו, שכמו שהטבה הרשות, גם הרשות להפוקה, כאילו אוצי נשבע לבטל את המצווה, שזה לא תופס כשבועה, כי זה לא בתחום הרשות. יכול נשבע לקיים את המצווה ולא קיים, שחייב, שאם הוא לא קיים שבועתו, דהיינו לקיים את המצווה, אז הוא עובר על השבועה. תמוד לומר להרע או להיטיב. מה הרעה רשות? אף הטבה רשות. הוציא, נשבע לקיים את המצווה, ולא קיים שהוא פטור. סגנון מאוד דומה למה שאמרנו מקודם, שכמו שהטבה, כמו שהרעה רשות, שוב פעם, נקודת הנחה, לא הסברנו מאיפה אנחנו יודעים את זה, אבל כמו שזה הרעה רשות, גם הטבה צריך להיות בתחום הרשות, ולמרות שלקיים מצווה זה נשמע כהטבה, זה אינו עונה לקריטריון של הפסוק שצריך להיות בתחום הרשות. נמשיך. יכול נשבע להרע לעצמו, לעשות רע לעצמו. אדם שנשבע לא אוכל, אז להרע לעצמו ולא הרע, והוא אכל, יכול יהיה פטור. תמוד לומר להרע או להיטיב. מה טבע רשות? אב רע רשות. אבי, תשימו לי פה, לא כתוב הוציא אלא אבי, נשבע להרע לעצמו ולא הרע, שהרשות בידו. יכול נשבע להרע לאחרים ולא הרע שחייב. תמוד לומר להרע או להיטיב. מה הטבע רשות? אף הרע רשות. הוציא נשבע להרע לאחרים ולא הרע שאין הרשות בידו. מניין לרבות הטבעת אחרים? אדם שנשבע להטיב לאחרים, שזה כן תופס. תמוד לומר או להיטיב. או יתירה, ונכתב כדי לדרוש אותו. אז מהמילה או אנחנו מרווים גם הטבת אחרים. אדם שנשבע להטיב לאחרים. ואיזו היא הרעת אחרים? אמרנו מקודם שמי שנשבע להרע לאחרים זה לא תופס, כי אין לו רשות. עקה את פלוני ואפסת מוחו. זה דוגמה להרעת אחים. אז אדם שנשבע להקות את פלוני, זה לא תופס. אז לכן אם האדם נשבע כך והוא לא עיקה את אותו פלוני, הוא לא נחשב עבר על שבועה. שואלת הגמרא, וממאי דקראי בדבר הרשות כתיבי, דלמה בדבר מצווה כתיבי? מה שכתוב להרע זה אולי לבטל מצווה, להיטיב זה לקיים מצווה. איך אתה משוכנע, וכפי שראינו לאורך הבריתה, שהפסוקים או המילים להרע להיטיב זה בתחום הרשות? הגמרא עונה, ונשים לב על המבנה של הגמרא. כאן יש לנו תשובה בצורת הרגש, חלק הצער למעלה, ובהמשך אנחנו נראה שהצורה מתהפכת. ובצד כתבנו הנושא זה, והמשך הנושא, ממה שהתחלנו למעלה, ממאי דפסוק של הרע ולהיטיב בדבר הרשות כתיבי. מבנה זה מעקב, החלק צר למעלה תשובות, הפוך קושיות. אז אם אנחנו נעקוב אחרי הצורות האלו, זה ממשיך עד ראש עמוד ב', ותשימו לב שההוגה השחון זה עם החלק הצער למעלה, זה נחשב התשובה, ובזה המהלך מסתיים. אז יש לנו תשובה, קושיה, תשובה, קושיה, ונסיים עם תשובה. אז הגמרא עונה, לא סלקא דאיתך, אין פה מקום לחשוב שדובר בפסוק בעניין מצווה. דבעינן עטבה דומיה דהרעה, הרעה דומיה דהטבה. דאקיש הרעה להטבה. בפסוק הם כתובים ביחד, אז יש מקום להקיש ביניהם, להשוות אותם. מה הטבה? למשל, דאוכל אינה בביטול מצווה. למשל, אדם נשבע לאכול מצה בליל פסח. זה הטבה שלא כרוך בו ביטול מצווה. אנחנו צריכים נטו הטבה. היה יכול להיות מצב אחרת, אדם נשבע לאכול ביום כיפור. אז מצד הגשמי זה הטבה, זה לאכול, אבל יש בזה ביטול מצווה. יש רשי למעלה בשורות הקצרות, יש גם כוכבית שהוספנו כדי למצוא אותו מהר, שאינה בביטול מצווה. ויש שתי שורות ברשי שאנחנו נדלג. הוא פותח פה בדיבור המתחיל שאינה בביטול מצווה אלא בקיום מצווה, כגון אוכל מצה בלילי פסח. נחזור על הרשי, שאינה בביטול מצווה, כגון, מתי זה יכול להיות ביטול מצווה? כגון אוכל ויום הכיפורים או חמץ בפסח. דהה לא קרי הטבה, שהרי גורם רעה לנפשו. צריך בניתוח המילים האלו צריכים לקחת את גם הצד הגשמי וגם הצד הנפשי. אם רוצים הטבה צריך להיות 100% הטבה. אז כמו שמה שכתוב בתורה להיטיב זה אינו בביטול מצווה אלא בקיום מצווה, כגון אוכל מצה בלילי פסח, אף הרעה דלא אוכל, אדם נשבע לא אוכל, זה רע. אז גם אז באותו מידה הרע דלא אוכל שאינה בביטול מצווה, כגון לא אוכל מצה. כמו שהטבה שתיארנו מקודם זה דבר שמסתיים בקיום מצווה, גם הרעה צריך להסתיים בצורה דומה, כגון לא אוכל, זה הרעה, לא אוכל חמץ. או אם כן, למה לי דכתבה הרעה? הטבה היא לעניין מצווה, והכתבה זה כבר כתוב במילה להיטיב. נחזור לגמרא. אמרנו שהפסוק להרע או להיטיב לא יכול להיות בתחום המצוות. למה? כי יש להקיש הרעה להטבה. מה הטבה? אנחנו קוראים בגמרא מה הטבה שאדם אומר אוכל אינה בביטול מצווה. אז מה הוא נשבע? אוכל מצה בליל פסח. אף הרעה, בשבוע שהוא אומר לא אוכל, זה הרעה, צריך להסתיים עם אותה תוצאה כמו הטבה, כי אנחנו מקישים, התורה מקישה ביניהם. אז גם הרע אינה בביטול מצווה, כגון הוא נשבע שלא לאכול ביום כיפור. עכשיו, אם אדם נשבע בצורה כזאת, אי אכילה נקרא לזה, אי אכילה זו, הרעה גופה, הטבה אי. זה הטבה. אז מה יש לנו בתורה? כפילות? כבר יש המילה להטיב. הטבה כבר נכתבה, אז אני לא צריך את הרעה. וגם הפוך, ואקיש הטבה להרעה. מה הרעה, מה שאדם נשבע, לא אוכל. וזה צריך להיות נטו רע. אז אינה בקיום מצווה, אז הוא נשבע, לא אוכל, למשל, לא אוכל, מצא בליל פסח. או בואו נגיד, הדוגמה שמובא ברשי, לא אוכל חמץ בפסח. אז הוא נשבע, זה הרעה מצד הגשמי. מה הרעה? אינו בקיום מצווה. לא, אני צריך לתקן את הטעות. מה הרעה שלא אוכל אינה בקיום מצווה? כמו שאמרנו מקודם, הוא נשבע לא לאכול, מצא בליל פסח. אף הטבה אינה בקיום מצווה. גם האוכל צריך להיות דומה, שלא יהיה קיום מצווה, אלא ביטול מצווה. כגון, הוא אוכל, נשבע אוכל, חמץ בפסח. אבל מי שנשבע כך, אוכל חמץ בפסח, הטבה גופה, הרעה היא. אז שוב פעם, יש לנו כפילות. אז איך שתסתכל על זה, אין צורך לכתוב את שני הדברים. אז מכאן אנחנו יודעים שלא מדובר בתחום המצוות. אי הכי, אם אתה מנתח את הדברים בצורה כזאת, בדבר הרשות, נמי לא משכחת לה. ורשי כאן מסביר בהרחבה. אנחנו נפנה לרשי. האחי גרסינן, אי אחי בדבר הרשות נמי לא משכחת לה, אלא, אז זה רשי מצטט את המשך הגמרא, מדעית צריך עוד לרבות הטבת אחרים, שמאמינה לה בדבר מצווה כתיבי וכו'. והאחי פירושה, אי אחי בדבר רשות נמי איקה להקשויי כי אי גוונה. יש להקשות אותו קושיה, שאיך שתראה, איך שתנתח דברים, אנחנו נהיה בבעיה של כפילות. וככה, אקיש הרעה להטבה. מה הטבה דה אוכל? אני מדלג שוב פעם לשמוע על הרצף החשיבתי פה ברשי. כאילו אנחנו אומרים, מה הטבה דה אוכל? דבר המהנהו, אף הרע דה לא אוכל, שאין שווה זו רעה לגבו, אלא הטבה. נחזור על רשי עוד פעם. אקיש הרע להטבה. מה הטבה דה אוכל? שאינה בדבר רע לגבו, כגון אוכל דבר הקשה לגוף, תהיליו הטבה מקרי. אלא, אז מה נקרא הטבה? דבר המהנהו. אף הרע דה לא אוכל, שאין שבועה זו רעה לגופו, אלא הטבה, כגון לא אוכל, הוא נשבע זה הרע, הוא לא אוכל דברים הקשים לגוף. אם כן, הרעה הזאת, הטבה היא אדם שנמנע לאכול דברים המזיקים, זה דווקא טוב. והכתיב לי הטבה, כתוב כבר להיטיב. והכיש הטבה להרע, גם הפוך. מה הרע דה לא אוכל? אם שוב פעם נדלג, קראנו פה מה הרע דלא אוכל בדבר הטוב לגוף, נשבע שלא יוכללו. נחזור על זה עוד פעם. מה הרע דלא אוכל לא נשבע על דבר הקשה, כמה קשה לגוף, כגון אדם שנשבע לא אוכל רעל, תהי לב הרע מקרי. אדם שנשבע לא לאכול רעל זה דבר טוב, אז זה לא נקרא הרע, אלא בדבר הטוב לגוף נשבע שלא יוכלנו. אף הטבה דאוכל כגון שנשבע בדבר הרע לו, שתהי שבועה רעה לו, אדם שנשבע אוכל רעל, אז זה רע. אם כן, הטבה גופה הרע היא, וכבר כתוב להרע. אז לא צריכים להגיד גם להטיב, אם כבר הטבה היא דומה לרע, שהתוצאה היא רע. הגמרא, נחזור לגמרא, קראנו את, את הקושיה, אם אתה דוחה הפסוק מתחום המצוות בגלל הניתוח הזה עקיש הרע להטבה, גם בתחום הרשות יהיה אותו תוצאה. אז איך אנחנו יודעים שהפסוק לרע להיטיב מדבר בתחום הרשות, אלא מדיעית צריך אור לרבות הטבת אחרים? יש לנו חיץ מצד ימין של הגמרא, אפשר לקשר את זה לחיץ למעלה, שמה ראינו אור, זה אור יתרה, זה לרבות הטבת אחרים. אז מזה ש כדי לדעת שאדם חייב בשבועה שבו הוא נשבע להיטיב לאחרים, ששבוע כזה תופס, אני צריך את המילה אור, שמע מינה בדבר הרשות כתיבי. תהי סרקא דאיתַך בדבר מצווה כתיבי, שהתורה פה נמצאת בתחום המצווה, השתה הרעת אחרים את רבי, את רבי שיחול השבועה הטבת אחרים מבעיה. אני לא צריך פסוק מיוחד לרבות הטבת אחרים. אנחנו נבהיר את הנקודה האחרונה על פי מה שרשי מציין. קראנו שורה אשתה, אם אנחנו בתחום מצוות, אני לא צריך את המילה אור לרבות הטבת אחרים. על פי איזו ספרה? אשתה הרעת אחרים, ורשי מוסיף את העיקר פה, הרעת אחרים זה ביטול מצווה. יש מצווה לגמור טוב לאחרים. אדם שמרירה לאחרים הוא מבטא מצווה. אז אם זה תופס בגלל החשיבה שהפסוק נמצא בתחום המצוות, אז אם ביטול מצווה תופס הטבת אחרים מבעיה, האם אני צריך גזרת הכתוב מיוחד לרבות הטבת אחרים? אלא מה? כל הפסוק בעצם בתחום הרשות. אבל יש דוגמה אחת של תחום המצוות שגם כן השבועה יתפס, זה אם הוא נשבע להיטיב לאחרים. אבל באופן כללי הפסוק בעיקר מדובר בתחום הרשות. שואלת הגמרא, והי או מבעי עלי לחלק? אתה לא יכול להגיד שהמילה אור נמצא כדי לרבות הטבת אחרים. אני צריך את זה מטרה אחרת. מה זה לחלק? אם היה כתוב, כפי שרשי מציין, להרע ולהיטיב, בלי המילה אור, להרע ולהיטיב, הייתי חושב ששבועת ביטוי לא חל, אלא אם כן הוא נשבע על שניהם. אז כדי שלא נטעה ולדעת ששבועה חלה גם אם הוא נשבע או לזה או לזה, או אוכל או לא אוכל, אני צריך את המילה או. אז הוא לא פנוי לרבות הטבת אחרים. אנחנו מציינים פה תחילת קושיה ארוכה. הקושיה מסתיימת, אנחנו הזכרנו את זה מקודם, עד לשורה ראשונה בעמוד ב'. רוב הקטע פה נמצא בסוגריים, ואנחנו נתייחס לזה עוד מעט. שוב פעם, הגמרא שואלת, והי או מבעי עלי לחלק? אז נקרא זה תשובה ביניים, הגמרא אומרת לחלק לא צריך קרא. הגמרא אומרת, הניחא לרבי יונתן, זה שאתה אומר שלחלק לא צריך קרא, זה נכון לשיטת רבי יוחנן. אנחנו אגב יכולים, אם אנחנו רוצים לשנות קצת את הסימונים או להוסיף על הסימונים, היינו אומר שהתורה, הגמרא שואלת והי או מבעי עלי לחלק, כתשובה לחלק לא צריך קרא. אבל הגמרא ממשיכה עם לחדש את הקושיה. זה שאתה אומר שלחלק לא צריך קרא, הניחה לרבי יונתן, אלא לרבי יושיע, מהי איכא למימר? עדיין נשאר אותו קושיה. אז אפשר להגיד באופן מדויק שהקושיה הארוכה מתחילה מפה. לשיטת רבי יושיע, המילה או תפוסה. זה שאתה עונה שלחלק לא צריך קרא, זה מסתדר רק עם אחד משתי שיטות. אבל לשיטה רבי יושיע, המילה או תפוסה. אז אם אנחנו נדלג עד לעמוד ב', שורה ראשונה, תראו, הגמרא אומר, אפילו תימא רבי יושיע. הברייתא שאמרנו שאור בא לרבות, מסתדר גם עם רבי יושיע. וסבר לה כרבי עקיבא דדרש ריבוי ומיעוטי, ואנחנו נחזור ונמשיך משם אחר כך. בינתיים אמרנו שיש לנו קושיה לפי רבי יושיע, נכון, לפי רבי יונתן אין קושיה. מה הרקע לשיטות האלו? דתניא, אנחנו נמשיך שוב פעם מהקטע שבסוגריים. הפסוק אומר כך, איש אשר יקלל את אביו ואת אמו, אין לי אלא אביו ואמו. אם היה לי רק את זה, היה מקום לחשוב שאדם אינו עובר על קללת הוריו, אלא אם כן הוא מקלל את שניהם. אביו ולא אמו, אמו ולא אביו, מניין? מניין לנו שאדם שמקלל רק הורה אחד, גם כן חייב משום כללה. תמיד לומר, אביו ואמו קילל. אביו קילל, אמו קילל. דברי רבי יושיע. איך הוא רואה את זה בפסוק? תשימו לב, בקטע הראשון של הפסוק, ההורה שקרוב למילה כללה, זה אביו. בהמשך הפסוק, ההורה שקרוב למילה כללה, זאת אמו. אז מכאן, מזה שהפסוק, פסוק משנה את הסדר, מבחינת קרבת הורה למילה כללה, ניתן להבין שהעבירה של כללה, כללת הורים, קשור לכל הורה בנפרד. לא צריך להמתין עד שהוא מקלל את שניהם כדי לעבור על העבירה הזאת של כללת הורים. זו שיטת רבי יושיע. ובמילים אחרות, אם אין משהו מיוחד שמציין חילוק, הפרדה, אני אמור להבין את שני הדברים ביחד. רבי יונתן אומר, משמע שניהם כאחד, ומשמע אחד בפני עצמו. גם אם היה כתוב רק איש אשר יקלל את אביו ואת אמו, אומר רבי יונתן, לא הייתי מבין רק אם הוא מקלל את שניהם. גם בזה הייתי מבין כל אחד בנפרד. עד, הגמרא ממשיכה לעמוד ב', עד שיפרוט לך כתוב יחדיו. מתי אני, לפי רבי יונתן, אמור להבין רק שני דברים שמוזכרים שהם ביחד? רק אם מופיע המילה יחדיו. אבל בלי ציווי מפורש לחבר בין הפרטים, אני לא מחבר את הפרטים, אני מבין כל אחד בנפרד. עכשיו, אז לכן אצלנו, להרע או להיטיב, בעניין שבועת ביטוי. לפי רבי יונתן, נכון כתוב, אפילו בלי המילה או, אם היה כתוב, להרע ולהיטיב. לא כתוב יחדיו. אז לפי רבי יונתן, נכון ששניהם כתובים, אבל אני לא מחבר ביניהם אוטומטית, לא כתוב יחדיו. אז אני מבין כל אחד בנפרד, אני לא צריך את המילה או. אם אני לא צריך את המילה או, אז הוא פנוי. כמו שראינו למעלה בברייתא, שהמילה או זה בא לרבות הטבת אחרים. אבל לפי רבי יושיע, אם אין משהו מיוחד בפסוק להפריד כמו שראינו, מה שמיוחד בכללה, כללת הורים, הסדר של הורים השתנה, אז זה לימד לפי רב יושיה שיש להבין כל אחד בנפרד, אבל אם אין משהו כזה, אני אוטומט אבין שניהם ביחד. אז לכן בפסוק שלנו, להרע או להטיב, אם לא היה כתוב או, הייתי חושב שניהם ביחד. אז זו שאלתנו. כפי שהגמרא אמרה, אלא רבי יושיע, מה יקרא למימר? הגמרא עונה, אפילו תימה רבי יושיע, וסבר לה כרבי עקיבא, תדריש ריבוי ומיעוטי. רש"י בשורה ראשונה, אנחנו נקרא את הרש"י כדי לעשות לנו מין הקדמה לגמרא, ומשני רבי יושיע דלא מייתר לאור, לפי רבי יושיע שהאור לא היה מיותר, נפקא ליה דקראי לאו במצווה עירי. בכל זאת הפסוקים אינם בתחום מצווה, הם בתחום הרשות. דסבלק רבי עקיבא דדרש ריבוי ומיעוטי וכו', מאי מיעט, אין לך דבר הראוי למעט, כי נשבע לבטל את המצווה. מאחר שגישתו, כפי שאגב ראינו בשיעור הקודם, שיעור שלנו בדף חבב, שדרכו של רבי עקיבא זה לדרוש את התורה בריבוי ומיעוטי, וממילא התוצאה מגישה כזאת זה ששבועות תקפות לא רק בלשון עתיד, גם בלשון עבר, וגם בכל התחום של דברי רשות, לא רק הטבה והרעה, אלא גם דברים שהם סתמיים, כמו אזרוק צור לים, לא אזרוק צור לים, כל הדברים האלו מרבים אותם להתאפס בשבועת ביטוי. זה היה אגב בניגוד לדעתו של רבי שמעין שדרש בכלל ופרטי, ולפי דרכו לא הצלחנו לכלול אפילו שבועות בעבר, אבל רבי עקיבא הוא דורש ריבוי ומיעוטי, הוא כולל הכל גם לשון עבר. אז אבל יש מיעוט בפסוק בכל זאת, ריבוי ומיעוטי מאי מיעט. אז רש"י אומר לפי מה שראינו בגמרא שאין לך דבר הרוי למעט, שהשבוע לא יתפוס בו, כי נשבע לבטל את המצווה. ואם זה חייב, אם אדם שנשבע לבטל מצווה היה, אם זה היה תופס כל שכן כל שאר שבועות, אז כל שכן כל שאר שבועות יתפסו, אלא ודאי ביטול מצווה עם עוד וקיום מצווה ממעיט, וממילא גם קיום מצווה הנשבע לקיים מצווה גם כן לא נתפס בשבועה מדלתי בלה והן. זאת אומרת, אם אדם נשבע לקיים מצווה, זה נקרא הן, זה באופן חיובי, אבל אנחנו לומדים מכללי ההגדרות של שבועת ביטוי, כל דבר שאתה נשבע צריך גם להיות הפוך. אם אתה נשבע לקיים מצווה, היה צריך להיות מקום נשבע לבטל מצווה, אבל אני לא יכול להישבע לא אקיים מצווה, כי בזה כולי עלמא מודים, כי אדם מושבע ועומד בהר סיני. אז אנחנו נחזור לגמרא, אפילו תימא רבי יושיע, שהתורה שמדברת על להרע או להיטיב אינו בתחום המצוות, וסבר לה, זה גם רבי יושיע מסכים לזה, וסבר לה כרבי עקיבא, תדריש ריבוי ומיעוטי. אי אמרת בשלמה בדבר הרשות כתיב, שהתורה מתמקדת רק בתחום הרשות, ממעט דבר מצווה. אז בריבוי ומיעוטי שהזכרנו, יש לי מה למעט דבר מצווה. אלא אי אמרת בדבר מצווה כתיב, ולהרע ולהיטיב כולל אדם שנשבע לבטל מצווה, וזה תפס. אז ממאי קם למאית? מה נשאר למאית? כפי שראינו ברשי, אם שבועה כזאת היה תופס כשבועה, אז ודאי כל השאר ולא יהיה לי מה למאית. ואם אני דורש ריבוי אמותי, חייב להיות לי משהו למאית. ובדרך הזאת, גם לפי רבי יושיע, אני יודע שאני לא בתחום של מצוות. אמר רב יהודה בן בתירה, מה עם הרשות וכולי? רב יהודה בן בתירה, כפי שראינו, הוא דרך הקל וחומר שלו ריבה לחיוב שבועה מי שנשבע לקיים את המצווה. ורבנן שפיר כאמרי לרב יהודה בן בתירה, הרי בדו שיח ראינו שהרבנן ענו שאין לרבות נשבע לקיים את המצווה, כי הוא אינו אי אפשר לנסח אותו בשלישה, אדם שנשבע שלא לקיים את המצווה, בניגוד לתחום הרשות שעונה לדרישה הזאת עם האפשרות להישבע גם לחיוב וגם לשלילה, כמו שרואים בפסוק להרע או להיטיב. במצוות אין את האפשרות הזאת, אז איך בכל זאת רבי יהודה בן בתירה דפק בשיטתו שהנשבע לקיים את המצווה תופס? ורבי יהודה בן בתירה אמר לך, אתו הטבת אחרים שאנחנו ראינו מרבים אותו בשבועה, שאדם שנשבע להטיב לאחרים הוא חייב בשבועתו. לאו אף אגב דלתא בכלל הרעת אחרים ורבי רחמנה, שבכל זאת או למרות שאני לא יכול בעניין אחרים לנסח שבועה בשלילה, כלומר נשבע להרע לאחרים, ובכל זאת להטיב לאחרים תופס, החנמי בקיום מצווה, אף אגב דלתי בביטול מצווה, רבי רחמנה. וזו שיטתי, אומר רבי יהודה בפתרה, שגם זה אדם שנשבע לקיים מצווה, למרות שהוא אי אפשר להפוך את זה לשלילה, בכל זאת התורה מרבה אותו להתפס בשבועה. ורבנן, מה תשובתם? התם איתה בעניין אחרים, יש מושג או אפשרות לראות אותו בחיובי ובשלילה, ככה בצורה כזאת, בלא עתיב אדם יכול להישבע להטיב לאחרים, ואפשר להפוך את זה גם בשלילה, לא היטיב לאחרים. אך בעניין מצוות, מי איתה בלא יקיים? הייתכן שאדם יכול להישבע לא אקיים, לא ענני לולב בסוכות? לא, זה הוא לא יכול להישבע, כי זה שבוע נגד התורה. ולכן הרבנן לא רואים כתקדים זה שהתורה מרבה להיטיב לאחרים תקדים כדי ללמוד גם שנשבע לקיים את המצווה יתפס. אגב, רק נזכיר, ורשי עושה את זה פה, בעניין הטבת אחרים, למשל אדם שנשבע לתת מתנה לאדם עשיר, הוא יכול גם להישבע שלא לתת מתנה לאדם עשיר, וזה תופס. מה שאין כן במצוות, אדם שנשבע למשל, הוא נשבע לנענע לולב בסוכות, הוא לא יכול להפוך את זה בשלילה לא ענענע לולב בסוכות, כי הרי בזה הוא מתנגש עם התורה, ואדם לא יכול להישבע נגד ציווי התורה. המשנה, שבועה שלא אוכל כיכר זו, שבועה שלא אוכלנה, שבועה שלא אוכלנה, הוא אמר את שלושתם, ואכלה אינו חייב אלא אחת. יש כלל שאין שבועה חל על שבועה, אז ברגע שהוא נשבע שלא אוכל כיכר זו, זהו, אין מקום לשבועה שנייה לחול. אז לכן למרות שהוא אמר שלוש פעמים שבועה, יש כאן רק שבועה אחת. זו היא שבועת ביטוי שחייבים על זדונה המכות ועל שגעתה קורבן עולה ויורד. שבועת שב חייבים על זדונה המכות ועל שגעתה פטור. הפרשה שבתורה שמדברת בויקרא פרק ה' פסוק ד' שמתייחסת לשבועה, רק שבועת ביטוי, אבל שבועת שב לא נכלל. וממילא מה שהתורה מחייבת אדם ששגה בשבועתו, הוא שגג והוא מתחייב בכך להביא קורבן חטאת עולה ויורד, זה אך ורק שבועת ביטוי ולא כולל שבועת שב. אנחנו בשיעורים הקודמים הגדלנו את השבועות האלו, אז לכן פה אין מקום לחזור על מה שכבר למדנו. הגמרא שואלת, למה לי למתני שבועה שלא אוכל, שבועה שלא אוכלנה? יש כאן שינוי קל וגם נשים לב לסדר של הדברים שנאמרו. קודם הוא אמר שבועה שלא אוכל, ואז הוא אומר שבועה שלא אוכלנה. ואנחנו והמשנה הסתיים בכך שהוא עובר רק שבועה אחת. רש"י כותב, למה לי למין שבועה שלא אוכל, שלא אוכלנה, למין כתרי זמני, ליתני אחי, שבועה שלא אוכל, שבועה שלא אוכל. אז אנחנו אמורים לשים לב פה גם לסדר וגם לשינוי בשבועה השנייה שלא אוכלנה. אז הגמרא עונה, כמשמלן, תמה דאמר שלא אוכל, שאגב משמע אפילו כזית, ואדר אמר שלא אוכלנה, זה משמע כולה. אז שוב פעם, הוא נשבע בהתחלה שהוא לא יאכל אפילו כזית מהכיכר, וחזר ואמר שהוא לא יאכל את הכל. אם כן הדברים, זה לא מחייב אלא חדה. התוצאה מזה שהשבוע השנייה לא חלה. מה קרה פה? השבוע הראשונה אוסר את הבן אדם על אפילו כזית, לכן כזית השנייה כבר נאסרה עליו. כזית השנייה לא חל השבוע עליו, כי זה נכלל כבר בשבוע הראשונה. אבל אם נהפוך את הסדר, אמר אומר שלא אוכלנה, כוונה, אמר שבועה שלא אוכלנה, מה כוונתו? שהוא נשבע שלא יהיה במצב שיוכל את הכל. טוב, לפי השבועה הזאת, אם הוא אוכל נגיד חצי כיכר, הוא לא עבר על השבועה. ובוודאי אם הוא אכל רק כזית מן הכיכר, הוא ודאי לא עבר על השבועה. השבועה היא שלא לאכול את הכל. ועד אמר, ואם הוא המשיך לומר שלא אוכל, מחייב תרתי. אדם כזה, יש מקום לשבועה השנייה לחול. כי בניגוד לשבועה הראשונה שהוא אסר את עצמו רק אם הוא יגמור את הכל, שבועה השנייה אסר את הבן אדם על כזית אחת. אז כלפי אדם הזה, אם הוא יגמור את כל הכיכר, הוא יהיה חייב שניים, גם על השבועה הראשונה וגם על השבועה השנייה. השבועה השנייה הוא עבר על אכילת כזית, והעבירה השנייה שלו זה יהיה בזמן שהוא יגמור את כל הכיכר. ונגיד הרגישות להבדיל הלשוני כדרבה. דיום הרבה, שבועה שלא אוכל כיכר זו, אם כך הוא ניסח את זה, כיוון שאכל ממנו, ממנה כזית, חייב. אם הוא אמר שלא אוכלנה, אינו חייב עד שיוכל את כולה. במשנה היה דוגמה של אדם שלא הסתפק בשתי שבועות, היה גם שלישי. שבועה שלא אוכלנה ויאכלה אינו חייב אלא אחת. ואנחנו מתמקדים כעת בעובדה שבמשנה, כדי להדגים את דינו, הוא הביא דוגמה שאדם שנשבע שלוש פעמים. עתו למה לי? לאיזו צורך היה להזכיר שבועה שלישית במשנה? תשובה, כמשמלן. חיובה הוא דלקה, השבועה איקה. חיובה דלקה כוונה לשבועות האחרונות, אין. כי כפי שאמרנו, ברגע שהוא נשבע לא לאכול אפילו כזית, אז לא היה מקום להמשך השבועות לחול. אז זה הכוונה שהם לא חלו, חיובה דלקה, ואם הוא אכל את כל הכיכר, אז הוא חייב רק אחת. אז זה הכוונה, חיובה הוא דלקה, השבועה איקה. אבל אותם שבועות לא יצאו מפיו לחינם, הן קיימות בחלל. זה נשמע קצת מיסטורי. מה הכוונה? תאי משכחת רווחה חילה, שאם ברבות הימים יימצא רווח, דיינו מקום להכיל את השבועה, שיהיה חלוט מקום שיחול אותם השבועות הנוספות, הם יחולו. גם זה קצת מה הכוונה, למה הלכת השבועות הגמרא? אתה אומר דברים נשגבים כאלו, אבל פרקטית, למה הלכת לחדר רבה? אמר רבה, שאם נשאל על הראשונה, עלתה עליו שנייה תחתיה. אותו אדם שנשבע שלוש שבועות, אם הוא יפנה לחכם להתיר לו השבועה הראשונה, השבועה השנייה יתפוס מקומו ויחול. אז אם הוא נשבע מקודם שלא לאכול אפילו כזה, והוא שאל על זה, או בוא נגיד, אותו אדם שנשבע שלושת השבועות האלו, שבוע שלא אוכל, ואחר כך שבוע שלא אוכלנה, ובינתיים, או אחר כך הוא הספיק להתיר את השבוע הראשונה, התוצאה מכך שאם הוא יאכל כזית, לא עבר כלום, כי הוא התיר את השבוע. אבל השבוע השנייה חלה עכשיו, תופס מקום, ואותו אדם, אם הוא יאכל את כל הכיכר, הוא עבר על השבועה. אז יש פה נפקא מינה בזה שלדברי הגמרא, שחיוב הלקה, אבל שבועה איקה, השבועה קיימת, כפי שאמרנו, קיימת בחלל, הוא ממתינה כביכול עד שאדם יתיר את השבועה הראשונה, זה מאפשר מקום לשבועה השנייה לחול. עכשיו, וכל זה אנחנו לומדים מכך שהמשנה הביאה דוגמה שבועה שלישית כדי ללמד את הדין הזה. למה מסייע לי? עכשיו אנחנו שואלים שאלה, האם נוכל להביא סיוע לדינו של רבה מהמקור התנאי הבא? מי שנדר שתי נזירות ומנה ראשונה, שנה נגיד סתם נזירות זה 30 יום, ואחרי שאדם מסיים תקופת נזירות הוא מביא בנוסף לתספורת שהוא צריך לעבור, הוא גם מביא קורבנות. אז אדם נדר שתי נזירות. ומנה ראשונה, הוא סיים את המניין 30 יום, והפריש עליה קורבן. ואחר כך, נשאל על הראשונה. הוא פנה לחכם להתיר את נדרת הנזירות שלו, עלתה לו שנייה בראשונה. הנזירות השנייה נחשב כעת שהוא קיים אותו בשמירת הימים של אי שתיית יין ואי תומת מתים שהוא עשה למען הנזירות הראשונה. רשי כותב בדיבור מטריב והפריש קורבן לקראת סוף שורות הקצרות, הוא הפריש קורבן לתגלחתו ונשאל לחכם על ראשונה, עלתה לו שנייה במניין שמנה לשם ראשונה ואינו צריך לשמור עוד נזירות שנייה, והקורבן שהפריש מביא עליה, כן, מפריש שם על הקמן. זה מה שנראה אחר כך בגמרא, מי גרם לשנייה שלא תחול תחילה להיות מניין הראשון שלה. ראשונה הייתה מעקבתה, והרי אינה לראשונה שצילקה ועקרה בשאלה זו, וזו כוונה בשאלת החכם, ונמצא המניין למפרע של שנייה. החינה מגה בשבועות, מי הוא גורם לשנייה שלא תחול? ראשונה הייתה גורמת לה, והרי אינה שעקרה בשאלה, ונמצאת שנייה חלה למפרע. עכשיו נחזור לגמרא. אז הנה, כפי שראינו כבר ברשי, רשי עשה את הקשר בין הדוגמה של הנזירות לדוגמה של מה שהופיע במשנתנו, מי שנשבע כמה שבועות. רצינו להביא סיוע לדבריו של רבא, שלמרות שהשבועות לא חלות בפועל לחייב אותו, אבל הן כן קיימות בחלל העולם. והנפקא מינה, כפי שרב אמר, שאם הוא נשאל הראשונה, השנייה תופסת מקומו. ככה ראינו אצל הנזירות. הגמרא אבל לא רואה השוואה. אך ישת. איך אתה מנסה להשוות בין המקרה של השתי נזירות למקרה של של ריבוי השבועות על אותו כיכר? הטעם, אותו אדם שנזר שתי נזירות, נזירות מהאיתה, תחימני לראשונה, באי מאדם ממנים לשנייה ולא שאלה. אם אדם לא היה שואל על נזירות הראשונה, מה היה קורה? הוא היה צריך לשמור נזירות 30 לנזירות הראשונה ועוד 30 לנזירות השנייה. כלומר, על ההתחלה שהוא נדר שתי נזירות היה אמור להיות ביטוי בפועל לשתי הנזירות אם לא היה שאלה. אך השבועה שנייה מי איתה כלל על אותו משקל במשנתנו, אדם שנשבע שלא אוכל כיכר זו והמשיך לומר שבועה שלא אוכלנה, בלי השאלה השבועה השנייה לא, אין לה ביטוי בכלל, אין לו, הוא חסר משמעות ברובד הפרקטי, חסר משמעות לגמרי. אז הוא לא דומה למקרה של הנזירות. אם בכל זאת רב אמר את דינו, זה בסדר, אבל להגיד שיש סיוע מדיני, מהמקרה של מי שנדר שתי נזירות, לא, אין סיוע. בשוליים ממול יש לנו נושא / מבנה, ומופיע שם מעוין, שתי דעות בעניין הנשבע על כיכר ואכלה, האם ניתן לשאול על שבועה זו? אם נשאר מן הכיכר או נאכל כולו, אלו הנקודות שצריכים לקחת בחשבון בהמשך הגמרא. אמר רבא, נשבר על כיכר ואכלה, אם שיער ממנה כזית נשאל עליה, ומה התוצאה שאז הוא לא נחשב שהוא עבר בכלל על, על, על השבועה, כי כשחכם מתיר שבועה הוא הוקיר את הדבר מעיקרה. אכלה כולה אין נשאל עליה, מאוחר מדי. אמר לי רבה חברי דרבה לרבה שיחידה מי אידי אמר שלא אוכל מכזית כמה עבדי לאיסורי. כבר מהכזית הראשונה הוא כבר עבר על איסור, אז ואין מה לעשות. אידי אמר שלא אוכלנה, השעשועה הייתה שלא לאכול את כולה, אבל לא עשה על עצמו שלוש רבי הכיכר. מה עירייה כזית? למה אתה רבה מדבר על מקרה שהוא משאיר כזית ואז יכול לשאול על השבועה? הגמרא ממשיכה לדף חף חת. אפילו כלשהו נמי, גם אם הוא השאיר כלשהו, עדיין הוא לא עבר על השבועה וראוי לשאול עליו. הגמרא עונה, אי בית אימה שלא אוכל, אי בית אימה שלא אוכלנה. אפשר להסביר את דבריו של רבה גם כך וגם כך, והגמרא מסבירה. אי בית אימה שלא אוכל, ואז אמרנו מה רבה אמר, שאם שיער כזית הוא יכול לשאול על שבועתו. ואז שאלנו, אם השבועה הייתה שלא אוכל, כבר אחרי כזית ראשון הוא עבוד, נגמר הסיפור. לא נכון. אדם שנשבע שלא אוכל, בעצם כל כזית וכזית מהווה איסור עבורו. אז נכון, הוא עבר על שבועתו באכילת כזית הראשונה, אבל מיגו דמען ילי שאלה הכזית בטרה, אותו כזית האחרון שנשאר, שגם עליו יש איסור שבועה, והוא עוד לא אכל את הכזית האחרון. אז אנחנו אומרים שמיגו, מאחר ששאלה מועילה לאותה כזית אחרונה, מעניין לי שאלה נמי הכזית כמה, זה מועיל לעקור את השבועה גם על זה על הכזית הראשונה שהוא אכל. וממילא אין כאן שבועה בכלל, כי החכם עוקר את הנדר מהשורש, וזה פועל להטיל את הכל למפרע. אבל שוב פעם, זה בתנאי שנשאר כזית בסוף. והיא בית אימא שלא אוכלנה. אז שאלנו, אם זה הניסוח של השבועה המקורית, אז למה רבה מקפיד שרק אם נשאר כזית, אז הוא יכול לפעול דרך שאלת חכם, גם אם הוא נשאר ישיר פירור? אז על זה אנחנו מסבירים. עונים, אי שיר כזית, כמו שרבה דרש, חשיב, יש בזה חשיבות לתשולי עלי, זה כמות מכובדת מספיק כדי לפנות לחכם. ואם לא חשיב לתשולי עלי, אבל אם הוא ישיר רק פירור, זה לא מספיק חשוב כדי לפנות לחכם לשאול עליו, ואז זה מאוחר מדי. מטבעי, אתה אומר שאם לא נשאר כמות מספקת, אי אפשר לשאול עליו. הנה מקור שמזכיר לנו מה שראינו לפני דקות ספורות בסוף חפזיין המודד. מיטיבי, מי שנדר שתי נזירות, הוא מנה ראשונה והפריש עליה קורבן, ואחר כך נשאל על הראשונה, עלתה לו שנייה בראשונה. עכשיו, מתי הוא שואל? הוא שואל אחרי שלא נשאר כלום מנזירות הראשונה. אז רואים שגם אם הכל הלך, עדיין אפשר לשאול עליה. הגמרא עונה, אחא, במה יעסקינן, בדוגמה של הנזיר, על מה מדובר? בשלא כיפר.
הוא עוד לא הביא את הקורבן על הנזירות הראשון, אז זה נחשב שנשאר משהו ממנו, שואל את הגמרא, ועתניה כיפר. אבל יש ברייתא שאומרת שגם אם הוא כיפר, הוא עדיין יכול לשאול. אז הגמרא עונה, בסדר, בשלו גילח, ורבי אליעזר אי, תאמר תגלחת מעקפה. מדובר על הנזיר, לגבי הנזירות הראשונה, הוא לא התגלח כמו שהתורה דורשת בסוף נזירות, הוא עוד לא קיים את התגלחת, ולפי רבי אליעזר, תגלחת היא מעכבת, בלי התגלחת הוא לא יכול לחזור לשתות יין ולתמי למתים. לכן זה נחשב שעדיין נשאר משהו מהנזירות הראשונה, שעודרים עברת תניה גילח, שגם אם הוא גילח, הוא עדיין יכול לשאול על הנזירות, וחוזר הקושיה, רואים שאפילו אם לא נשאר כלום מאותו דבר שאתה רוצה לשאול עליו, אתה יכול. אמר רבה שהיא נזירות קרמית, אתה מעלה נזירות כקושיה על האדם שנשבע, על הדין של רבה. מי גרם לשנייה שלא תחול בנזירות? מה גרם לשנייה, לנזירות השנייה, שהיא לא חלה מיד? בגלל שהיה נזירות ראשונה. ואינה. זאת אומרת, נקרא זה עוד פעם. מי גרם לשנייה שלא תחול? ראשונה. ואינה. מה שהיא כותב, אמר רבשי, נזירות קרמית וכולי, לעולם משעבר על שבועתו לא חזיה לשאלה ולא מהניה לשאלה, ודקה שלך נזירות. לבינתיים אנחנו אומרים שמה שרב אמר, שאם הוא עבר על השבועה, אם הוא אכל את כל הכיכר, אז אין מה לשאול על השבועה. אז שאלנו מנזירות, לאו קושיה היא, הקושיה מנזירות זה לא קושיה על רבה. מי גרם לשנייה שלא תחול? רש"י ממשיך, כלומר, מי גרם לך לומר שהימים המנויים לא לשנייה נמנו אלא לראשונה? דתימה אז לראשונה ותקשילך. ראשונה הייתה גורמת לך לומר כן. ואינה, והרי גילה החכם לך שחרטתו של זה, אותו אדם שפנה אחרי הנזירות, אחרי שגמר הנזירות הראשונה, הוא פנה לחכם לשאול, מה זה מגלה? חרטה. ועקר את הראשונה מעיקרה, ונמצא מניין המנוי של השנייה, של שנייה נמנע, וכולה ראשונה עקתי, וקיימה כשנשאל. וכאן זו הנקודה שראוי להדגיש, לכן אנחנו בהגמות המסומנות שלנו כבקבנו את זה עוד פעם, כולה ראשונה. כלומר, אותם הימים שהוא מנע הם קיימים, עקתי וקיימה כשנשאל, וזה מה שאפשר לו להחשיב את הנזירות השנייה שכבר מנוי. אבל כיכר שנשבע עליה ויאכלה ולא השאיר ממנה, על כוחך עבר לשבועתו, ושוב אין לה שאלה. נחזור לגמרא. המימר אמר, עכשיו המימר הוא במאוין וגם הוא מספר שניים, ואמרנו בהקדמה לקטע הזה שיש כאן שתי דעות בעניין מי שנשבע על כיכר ואכלה. והנה דעתו של המימר. המימר אמר, אפילו אכלה כולה נשאל עליה. כאן ההסבר, אי בשוגג בחוסר קורבן. אנחנו הלינו שאלה מקודם, שאם הוא אכל את הכל אז מה נשאר ממנו כדי לשאול עליו, כבר נגמר הסיפור, העבוד. אז אנחנו מזרים, לא. אם מדובר על אדם שהוא אכל את כל הכיכר, אבל הוא אכל אותו בשוגג, כמובן הוא נשבע שלא לאכול את הכיכר, והוא כן אכלה את כולה, הוא יכול לשאול עליו, למה? אדם שעבר על שבועת ביטוי בשוגג, הוא חייב להביא קורבן, והוא עוד לא הביא את הקורבן, לכן נשאר משהו, דהיינו הקורבן, שהוא יכול על בסיסו לשאול על השבועה, ואז הוא פטור לגמרי. אי במזיד, אם הוא אכל את הכיכר במזיד, הוא בכל זאת יכול לפנות לחכם לשאול, אתם שואלים, אז מה נשאר? מחוסר מלכות. אדם שעבר במזיד, הוא חייב לקבל עונש מלכות. אז הוא עוד לא קיבל את העונש, אז זה נחשב שנשאר משהו מהשבועה, הוא יכול לשאול עליו. אבל, כפתו על עמוד, לא. אם לקראת המלכות לקחו אותו לבית דין וקשו אותו על העמוד, שזה חלק מה... במצב כזה הוא מקבל את המלכות, זה כבר מאוחר. כדי שמואל, דימה שמואל, כפתו על העמוד ורץ מבית דין פטור. אז בתפיסה הראשונה אנחנו מסתכלים על כפתו על העמוד, כאילו זה כבר נגמר הסיפור, אז אין מה לשאול. ואנחנו מנמקים את זה על פי דינו של שמואל, ולא היא. אין מה להביא ראיה מדינו של שמואל לזה שכפתו על עמוד, זה כבר מאוחר מדי. הטעם, בדינו של שמואל רץ. הבן אדם הזה הוא רץ מבית דין, ולכן, או מה אומר שמואל? שאם כפתו על עמוד אותו נאשם והוא רץ מבית דין, זה מצב שכרוך בהרבה קלון לאותו נאשם. הרבה קלון, וזה נחשב על פי גזירת הכתוב שהוא כבר קיבל את המלכות. אבל זה הדגש הוא על המילה רץ. אחה בדין של המימר לא רץ. הוא עוד לא רץ, ולכן אל תגיד שאם כפתו על העמוד זה כבר מאוחר מדי. לא, כי כפתו על העמוד זה לא סימן שהוא כבר קיבל את המלכות, אז עדיין נשאר חייב המלכות, אז יש עדיין מקום לשאול על השבועה. אגב, רש"י מביא, הייתי אולי צריך לציין את זה מקודם, הבסיס של רץ, רש"י בשורה האחרונה, בשורות הקצרות, התם רץ ונתבזה ומנוסה זו ואיקה, ולכן יש מה שכתוב בפסוק, ונקלה אחיך, ואנחנו דורשים, כיוון שנקלה, הרי הוא אחיך, הוא כבר רגיל, הוא כבר נחשב אחרי המלכות, למרות שבפועל הוא קיבל את המלכות, אבל אנחנו, בזה שהוא רץ, אנחנו השגנו את המטרה כדי להפוך אותו להיות אחיך, אדם רגיל מן השורה. עד כאן שיעורנו להיום.